החיים עם הסופר חיים ולדר.
טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בעוד תוכנית, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"א של עצות מהחיים. אנחנו עם הטכנאי יורי כהן, עם המפיק שלנו שלומי פולק, ואתם יודעים, אנחנו אחרי יומיים של ראש השנה, ואחד הדברים הכי דרמטיים, אני זוכר כבר מילדות, זה באמת נתן את תוקף מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור, מי בלא בקיצור, מי במים, מי באש, מי בחנק. זוכר בתור ילד כבר איך המילים האלה ככה, זה למילים הכי קשות, הכי ברורות. כל אחד חושב מה הולך להיות, מה הולך להיות. והשנה במיוחד, הקטע הזה, לא יודע איך לומר, מאוד ריגש, אם זה מילה קטנה, אפילו קצת פירק. כי אני נזכרתי ביום כיפור האחרון של צביקי, זכרונו לברכה, שעמדתי לידו ואני רואה אותו ואני, שנינו אומרים את המילים הללו, מי יחיה ומי ימות. אני שואל את עצמי מה הולך בראש שלו, מה עובר בראש שלו. זה לא יוצא לי מהראש הדבר הזה. ככה כולנו אומרים, לא יודעים מה אנחנו אומרים, אצלו זה כבר היה, אצל רובנו, ברוך השם, זה לא כאיזה כרזה מעל הראש. אצלו זה היה כרזה מעל הראש. זה היה ברור שזה לא לקרות. אבל מה לעצמי, אנחנו לא יודעים את העתיד שלנו, אנחנו באמת צריכים להתפלל, יש לנו עוד את יום כיפור, להתפלל. אז זה המחשבות שהיו לי. כאמת, כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע את יצרם, והם בשר ודם. אדם יסודו לאפר וסופו לאפר. אלה מילים לא פשוטות, שקצת שמים אותנו בפרופורציה. אני רוצה להתחיל באמת, הייתי השבוע בקבר של צביקי זיכרונו לברכה. לא היה קל. אני באמת רוצה להתחיל בשיר שכתבתי לזכרו, שהלחין בני מוישי, וששר שולי רנד, רות כצבי, אל כיסא הכבוד, אל מאחורי הפרגוד, תעורר, תעורר, רחמים, על עם שקורע, על ארץ ועם, על עולם שקורע נופל.
טיפות של גשם מכות בחלון ובעיניים כאב, זה שנתן וזה שלקח וזה שירפא את הלב. אשא עיניי אל השמיים ובתוכי שאלה, שפחי ליבך נשמה, שפחי כמיים, פרסי כפייך תפילה. וחזבי אל מחוץ לפרגוד, אל מלא רחמים שם יושב על כיסא הכבוד. Utskatzvi, tzak itpalel, rachamim tebakesh al olam korea nofel. Ko
רופץ אגרופים, נושך שיניים, מיום ליום מושך אמונה. וכשאני פוקח עיניים על הקיר, נותרה רק תמונה. גם כי אלך בגי צל מוות, אדע כי אתה לידי, ובתוכי רוחך עוד נושבת, כמו אז עוד ידך בידי. פגוד אל מלא רחמים, שם יושב על כיסא הכבוד. מוצקת צבי צעק יתפלל, תבקש רחמים לפני אל סולח מוכר. של גשם מכות בחלון ובעיניים כאב, זה שנתן וזה שלקח וזה שירפא את הלב.
צביקי ולדר, ששם ירפא את הלב. פרסומות ולאחר מכן סיפור.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות, אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
אתר מיקובל פתוח בשבילכם. קולקציית החגים של קידישיק ומלאנג' עלתה לאתר. הזמינו עכשיו וקבלו את הבגדים עד לפתח הבית. www.mikobel.com בכפוף להוראות הממשלה ותקנון האתר. חג שמח מאתר מיקובל.
זוהי הודעה חשובה מקופת העיר. עקב המצב, החלוקות העצומות של דלת מינים מיותרים בשלמות התקיימו בעשרות מוקדי חלוקה ובפחות ממחיר הקרם. החלוקות התקיימו בבני ברק מחר יום שלישי דלת בתשרי, ובירושלים מחורתיים יום רביעי ה' בתשרי, עם כל סוגי הלולבים והאתרוגים בהידור עצום לבחירה עצמית. ובגלל הנחיות הקורונה, כדי להקל על בחירת ארבעת המינים, הוספנו מיון קפדני נוסף, והכל ברמת הידור שלא הייתה כמותה. מיקומי מוקדי החלוקה מתפרסמים ברחבי הערים, אל תפסידו.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות, אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
אולו אושפיזין אילאים קדישין, רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין, המתנה המקורית לחג הסוכות. טלפון 055-550-2950, 055-550-2950.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דמום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה.
בסומך נו בחגך
מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
באתרוג יש את צורת גידולו, נקיותו ואף את צבעו. בכן בהדסים יש להקפיד על שילוש מלא ומוחלט, כל זה ועוד מוקפד היטב בקשרות זו.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצי השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אחר, הוא מתאים ליום כיפור וקשור לאחד המנהגים היותר ידועים, זה היו קוראים. שנה אחרי שנולד לו בונו בחורו, הסכים רב אלכסנדר לשמש כבעל תפילה בימים הנוראים. מדי שנה בשנה היו מתפללים פונים אליו בבקשה שיאות ליטול על עצמו את המשימה. הם ידעו היטב כי בן הוא למשפחת חזנים ידועי שם שנספתה בשואה. שכניו לספסל בית הכנסת נהגו להזין בעיניים עצומות לתפילתו הערבה, גם שזו נאמרה בשקט. הם שמעו נוסח תפילה שלא שמעו כמותו מעולם. הם הזינו לכל יבבותיו, לליבו הנשבר שכמו ישמיע קול, וידעו כי בקרבם מצוי בעל תפילה מיוחד במינו. אחו סרב כל השנים לגשת לתיבה. כיצד אוכל להיות שליח ציבור בסדר העבודה? כיצד אוכל לעשות קוראים כשהשם חסך ממני בנים שיקימו אותי? נהג לומר. מסתבר שמנהג היה במשפחתו מדורי דורות, לפיו אחד הבנים מתפלל לצידו של האב, מסייע לו בתפילה ובניגונים העתיקים שעברו מדור לדור, והתפקיד המכריע ביותר, לסייע לאב לקום מקריאתו בסדר העבודה. כשיפקוד אותי השם בבן זכר, אוכל לגשת בשמחה ולשמש כשליח ציבור, נהג לומר למבקשים השונים, ביניהם רב הכנסת, רב בית הכנסת. לפחות תיגש בראש השנה, הפציר בו. אבל רב אלכסנדר היה עקשן, את שלי כבר אמרתי. אמר, הוא הכיר בעצמו וידע שאם ישלח כשליח ציבור בראש השנה, יאלץ גם להיות שליח ציבור גם ביום כיפור, שהרי אם לא יעשה כן, יחשב עדיו כקלון למשפחתו, שכן רק חזן שאינו ראוי לתפקידו מונים ממנו את התפילה לפני העמוד ביום כיפור. או שאני שליח ציבור, או שלא, נהג לומר. התחכמו לו המתפללים ונהגו להזין בגניבה לכל תפילתו המסלסל ונשבר לו. מזלם היה שם התפלל בעיניים עצומות ולא ראה איך כל מתפללי בית הכנסת מתאים אוזן לתפילתו הפרטית. לעתים שפר מזלם של המאזינים, ורב אלכסנדר היה נזכר בימים שליווה את אביו, רבי ניומי, החזן הגדול, זיכרון שהמשכיח ממנו את העובדה שהוא נמצא במקום ציבורי, שיש חזן אחר מלבדו, ושהוא חשוך בנים. הוא היה משתמש אז במטרי גרונו החזקים, אם כי עדינים, אהבים והדקים, פורט עליהם, נשבר עמהם, מלווה אותם בבחייה שהייתה כרקע מוסיקלי לקולו הערב המסתלסל. המינים התנגנו בפיו, כמו הייתה זו המנגינה היחידה והאפשרית להם, וכמו נטל את לבבם של שאר מתפללים, ולחם ביד איתנה בדרך האולי לרקיע. זו הייתה תחושתם, הם היו מביטים בו בעיניו עצומות, דמעותיו, בשפתיו הרוטטות, והם מבינים בכל פעם מחדש, כי בידם נכס, נכס שאינם יכולים לממשו, רק להזין לו בגניבה, ובכל זאת נכס. לא ידע הרב אלכסנדר כי רבים מתפללים שיפקד בבן זכר, ולמרות שהיה באותן תפילות שמץ שלא לשמע, בסופו של דבר כשנזכו הרבים באיש עצמו ובנשמתו הגדולה, הייתה תפילתם לשמע. ולא ידע הרב אלכסנדר כי השמועה של בעל תפילה שלא רוצה לגשת לפני התיבה עשתה לכנפיים, ורבים מגיעים לבית הכנסת בימים נוראים רק להיות שותפים לאותה ההזנה שבגניבה. לא ידע. ובערב אחד, ליתר דיוק נר שלישי של חנוכה, התאריך הזה זכור היטב לכל אחד ואחד מבני הקהילה, פקד השם את רב אלכסנדר ואשתו, ואת כל הציבור שהתפלל למענו, הם זכו לפרי בטן, לבן זכר. 10 חודשים המתינו בני הקהילה במתח רב לקראת הימים הנוראים. הם לא רצו לשאול את רב אלכסנדר, משום שפחדו לשמוע את המילה לא. הם ידעו היטב שמשעה שיצא מפיו מילה זו, שוב, לא יהיה סיכוי לשינוי דעתו. עקשן היה רב אלכסנדר, האם כבר אמרנו זאת? הוא ניגש. היה זה בראש השנה, ורב אלכסנדר פשוט פסע בטבעיות אל התיבה והחל בתפילה. תפילתו של רב אלכסנדר הייתה לשיחת היום בקרב כל בני השכונה ואף מחוצה לה. למותר לציין שכל המקומות בבית הכנסת נמכרו 10 ימי התשובה. וביום הכיפורים התייצב רב אלכסנדר לתפילה, ושוב נשמעו בבית הכנסת מנגינות שטרם נשמעו בו, ערבות, עצובות משהו, וגם שמחות. הם סחפו את כל הקהל, רגישו הדמעות, את עזרת אנשים עד שהגיעה תפילת והכהנים, סדר העבודה, לקראת סוף התפילה. לפתע הבחינו המתפללים כי רב אלכסנדר לא מתחיל תפילה זו, הוא ממתין. דקה שנמשכה נצח, ופתאום צריכת תינוק נשמעת מירכתי בית הכנסת. עגלת התינוק של שלמה, בנו יחידו שבן 9 החודשים של רב אלכסנדר, עושה דרכה אל התיבה, נהוגה בידיו ומאומנות של יחזקאל השמש. העגלה מתקדמת לעבר התיבה ונעצרת לצידו של רב אלכסנדר. ואז פוצע רב אלכסנדר במנגינת והכהנים שטרם נשמעה כמותה. מנגינה קסומה שכמו הרגישה ודמיינה את הכהנים והעם הנרשעים בשעה שהשם המפורש יוצא מפי כהן גדול, מן מנגינה עתיקה עצובה כבימים רחוקים. היו קוראים שר רב אלכסנדר וקורא לפני התיבה, נוגע במצחו ברצפה, משתהיה שם זמן רב עד שהיה סיפק בידי כל המתפללים לקום מקריאתם. ומה עושה רב אלכסנדר אם אינו שולח את ידו אל העגלה, מחזיק בידי הפעות בין 9 החודשים ומושך עצמו למעלה למעלה, כביכול היה זה שלום אליה קטן ב9 החודשים שמשכו אליו. הזה כפלא וכמופת בעיני המתפללים, אך הם אינם אומרים דבר, כמין הסכם שבשתיקה. אף אינם שואלים את רב אלכסנדר על אותו טקס תמוע, כחששים מפני החלטה בלתי צפויה. המחזה חוזר על עצמו ביום כיפור שלאחריו, בגלת ישיבה, ולאחר 2 שנים, כשהפעות ששערו ארוך ויפה עשוף בגומי, עומד על רגליו, אינו מתפלא מהמחזה כלל וכלל, שלוים משוכנע בכל ליבו, כי הוא זה שמצליח להקים את אביו שנפל לפתע. בגיל 4, יש לשלוים מלא כיסא קטן ליד התיבה. והוא מזמזם את המנגינה מדי פעם, כשאינו הולך לשחק בחוץ. בגיל 7, הותקן למענו שולחן נמוך במיוחד. בשלב זה הוא כבר יודע את כל המנגינות, וכמובן להקים את אביו מהכוירים, למרות שהוא כבר מבין שאביו קם בעצם בכוחות עצמו. כשמגיע שלמה לגיל המצוות יודעים כל בני הקהילה כי קולו המופלא של האב עבר בירושה גם לבן. רבים אף מוכנים להסתכן ולומר כי יפה קול הבן מקולו של האב, אלא שדברים אלה נאמרים בלחש. מחשש כעסו של רב אלכסנדר. למען האמת, בסופו של דבר מתגלגלות לחשות אלה לאוזנו של רב אלכסנדר, ומשום מה אינה מכיסות אותו כלל וכלל. רב אלכסנדר טוען זאת בעיני רעייתו זה שנים מספר, וכעת יש רעייה לשיטתו. כעת אני יכול למות בשקט, אומר רב אלכסנדר, לאחד ימי קורביו, השולשלת המשפחתית של החזנות לא נותקה, שלוי מלא ימשיך את דרכי, אם ירצה השם. השנים חולפות ושלמה מגיע לגיל הבחרות, קולו מתאבא ומתחיל להזכיר את כל אביו, ידיו נעשות שריריות וחזקות, יש אומרים שהדבר יתאפשר בעקבות המאמץ השנתי של שלמה להקים את אביו מאנחנו קוירים, תרגיל שהוא מתאמן בו מאז היה בן שנה. אכן בהגיעו לגיל 16, ניתן לראות באופן ברור שרב אלכסנדר אינו משקיע כל מאמץ בעלותו מן הקוירים, כי אם נשמח באופן ברור על כוח משיכת ידו של בנו שלמה. מעולם לא דיבר רב אלכסנדר עם בנו על אותו מנהג משונה, אך נער נבון שכמותו ידע והבין איתי היטב כי הוא מוכרח לעשות זאת, וכי מדובר בדברים בעלי חשיבות גדולה. אב ובנו, חזן ומשנהו, שנה אחרי שנה נושאים ידיו תפילה, מזמרים יחדיו תפילה, מזמרים בקול, מסלסלים, קולם נשבר, משתלב בהרמוניה נפלאה, כמו יצא מגרון אחד, מלב אחד. והנה מגיעים ימים אחרים, קשים ומעציבים. תחילה הייתה זו שמועה שבוטלה בהנף יד, אך בתוך זמן קצר היו יותר ויותר אנשים שראו את שלמה בנו של רב אלכסנדר מתרועע עם צעירים שאינם נראים כמותו, שאינם שומרים תורה ומצוות, שאינם מסוגלים להנות מתפילתו של רב אלכסנדר, בעצם שאינם מתפללים כלל וכלל. ויום אחד מגיע רב אלכסנדר לבית הכנסת שבור ורצוץ. גם אליו הגיעה השמועה ואף אומתה. רב אלכסנדר קרא את בנו בן ה-20 וזה אישר באוזניו את השמועות. התקיימה שיחה ביניהם, קשה ונוקבת. אף אחד לא ידע מה התרחש בחדר הסגור. רק כל אחד נשבר יצא ממנו. ואת פשרו לא ידע איש. עד מהרה פשטה ידיעה ברחבי השכונה, רב אלכסנדר שלח את בנו מעל פניו. אינך בני, אמר לו, אינני רוצה לראות את פניך מעתה ועד עולם, פסק. ומאז עמד בדיבורו למרות הפצרות האם וקרובי המשפחה. בשלב זה החל את תנועה עירה של מתווכים ודורשי טובתו של רב אלכסנדר. כולם מנסים לפשר, לנסות לקרב את הבן, לנסות לצנן את כעסו של האב. אך ללא הועיל, הבן הלך והתרחק. הסיר את כיסוי הראש, הלך להשמיע את קולו בתיאטראות ובמופעים שונים. אהב סרב לשמוע על הצלחותיו, או על כל הכישלונותיו, או עליו עצמו. אין לי בן יותר, פסק. היו כאלה שניסו להוכיח את האב, ואין לדחות אבן אחר נופל, אמרו לו, אסור לך להרחיקו. רב אלכסנדר גרשם מעליו בבוז. הם אינם מבינים, הוא אמר. הם אינם מבינים דבר. הסליחות הגיעו, רב אלכסנדר ניגש לתיבה. לא היה זה רב אלכסנדר שכולם הכירו, כי עם צל של עצמו. זקנו הלבין, פניו חברו, ועיניו היו פזורות משהו. כמו מי שחרב אליו עולמו. אבל קולו נשאר כבתחילה, רק חוט של עצב נשור בו, נשזר בו. תפילתו הייתה עצובה יותר, ולפיכך נוגעת יותר ללב, מכפי שהייתה אי פעם, ולא תמיד הייתה. בראש השנה סירב רב אלכסנדר לגשת לתיבה. בעשרת ימי תשובה עשו פרנסי הקהילה את כל אשר בידם לשכנע את רב אלכסנדר לגשת. אחר כך שאלה אחת לא ידעו מה לענות. מי? מי יסייע לי לקום מהקוירים? למזלם לא שאל רב אלכסנדר את השאלה, הוא ישב ושתק, נקרא בו תהייה מסוימת, ספק מסוים. יום הכיפורים הגיע. הקהל כולו ציפה למוסף, להינני העני ממעש. כולם כבר ידעו בעל פה את סגנון תפילתו של רב אלכסנדר. פחדו שלא יזכו לשמוע אותה שוב. אולם הוא ניגש והתפלל כפי שלא בכה מימיו, בכה כפי שלא ניגן מימיו, ניגן כפי שלא סלסל מימיו. זקן אחד, זקן הקהילה, אמר, זהו, זהו קולו של רבי ניומין החזן הגדול של ורשה. ומי היה רבי ניומין אם לא אביו של רב אלכסנדר? התפילה התנהלה לאיתה עד שהגיע החזן לסדר העבודה. הוא החל לזמר וכולו הלך ונשבר עד שהגיע למילה והכהנים. הוא הפסיק לזמר ונשען על הטבעה עוצם את עיניו. הקהל עצר את נשימתו. ואז נשמר רחש מאחור. אל הטבעה התקרב בצעדים חרישים איש עטור טלטלים עליהם מונחה כיפה הרעית. שלמה. השחקן הידוע התייצב ליד אביו, החזק ללונד בראשו לשלום. הוא החל לומר את תפילת והכהנים, ולפתע נשמע קולו של הבן כבעבר, במנגינה מלווה את המזמור. איי, 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 ניגן שלמה. כשהיו שומעים את השם הגדול והנורא המפורש, סיסל רבי אלכסנדר ושניהם יחד, יוצא מפיו כהן גדול. וכאן התפצו שוב הקולות כתמיד, רבי אלכסנדר בתור נמוך ושלמה בגבוה, בקדושה ובטהרה. היו קוראים. כל הקהל קרא ומהר להזדקף, כדי לראות את המחזה הנורא מכל. שלמה אחז בגופו של אביו כדי להקימו. וכן הצליח, אבל כשזה נעמד על הרגליו, עדף אותו כי אומר, אינך בני, והמשיך בנגינתו. כל הקהל בכה, מעזרת אנשים נשמעו גאיות של בכי, שלמה נראה מבויש ופגוע, סב ממקומו וצעד לכיוון הפתח. ואלכסנדר ממשיך להתפלל. שנה לאחר מכן מתחדש המחזה, שלמה נכנס לסדר העבודה, מנווה את אביו בנגינה, קורא אימו, מקים אותו, נהדף וחוזקה לאחור, ויוצא. וכולם בוכים ולם יכולים לשכוח את הרגעים הקטנים עד לאותה עדיפה, את הקולות השבורים של אב ובנו, שליבם אחד הוא, אולם שבו לרסיסים. שלמה הלך והתפרסם בחוקי התיאטרון והבמה. כולם ידעו שבנו להורים חרדים שהתבקר, הוא לא הכחיש זאת. והסכים לדבר על כך, באותה נשימה, גידף וניעץ את קודשי ישראל. אך מי שנשאל על הוריו, עדיף לנו לעבור לשאלה הבאה. שנה אחרי שנה נשנה המחזה, ובמהלך השנים התחתן שלמה, הוליד בן, הגיע עמו לבית הכנסת, תחילה בעגלה, ולאחר מכן על רגליו. הילד גדל גם הוא. מעולם לא דיבר עם סבו. ניכר היה בו כי קשה לו להקל את המתרחש, שכן עולם זה היה זר לו לחלוטין. מנהגו זה ששלמה ללכת לבית הכנסת ביום כיפור, נודע לחבריו רחוקים מדת. אלה ראו זו כשעשוע. הם החליטו להגיע פעם אחת לבית הכנסת, לראות זאת במו עיניהם. וכשראו את המחזה הקשה של הבן המקים את האב, של האב העודף את בנו לעיני כל, את הקהל הבוכה, ומי ששמעו את ההשתנקויות הבכי מעזרת אנשים, הבינו כי מחזה זה לא פשוט כלל ועיקר. הם יצאו המומים. מה לך לבילה ביזיון הזה טענו כנגד שלמה שיצאו מבית הכנסת? מה יש לך מהאדם הזה שרק ביזיונות עושה לך? ושלמה היה אומר, יש לי את האחוזים שלי. הם לא מבינים אותו. ומדוע שיבינו? כמובן ששלמה מגיע לתפילת יום הכיפור של השנה הבאה. בין 38 הוא שלמה באותה שנה, ואילו אביו כבר טיפס לשנתו ה-72. 18 שנה לא דיברו ביניהם, פרט לאותה פגישה שנתית מוזרה. בה עודף האב את הבן, ושוב מופיע שלמה שעה היהודה אל סדר העבודה. וגם השנה מתכונן שלמה להקים את אביו. פרסומות ונמשיך בסיפור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
מבצע
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים!
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים. רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
זוהי הודעה חשובה מקופת העיר. עקב המצב, החלוקות העצומות של דלת מינים מיותרים בשלמות התקיימו בעשרות מוקדי חלוקה ובפחות ממחיר הכרם. החלוקות התקיימו בבני ברק מחר יום שלישי דלת בתשרי ובירושלים מחורתיים יום רביעי ה' בתשרי, עם כל סוגי הלולבים והאתרוגים בהידור עצום לבחירה עצמית. ובגלל הנחיות הקורונה, כדי להקל על בחירת ארבעת המינים, הוספנו מיון קפדני נוסף, והכל ברמת הידור שלא הייתה כמותה. מיקומי מוקדי החלוקה מתפרסמים ברחבי הערים, אל תפסידו.
אולו אושפיזין אילאים קדישין, רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין, המתנה המקורית לחג הסוכות. טלפון 055-550-2950, 055-550-2950.
נועם אחד, זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני ארבעת המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו ארבעת המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
כל חי וסטארקיסט מסדרים לכם את הקניות לחג במתנה. יש לכם מוצרי סטארקיסט? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ענו על השאלות ותוכלו לזכות בקניות לחג במתנה. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
שנה קשה הייתה לו לרב אלכסנדר, לרעייתו. הזקנה נתנה בהם את אותותיה, ואם לא די בכך, גם איסורי נפשו, איסורי נפש ירדו על רב אלכסנדר. יושב היה במרפסת ביתו מבוקר עד ליל, בוהה בנקודה מסתורית. מדי זמן היה פרצופו מתעוות כמו פקד אותו חזיון בלהות. ולפעמים היה רב אלכסנדר בוכה, דבר שלא נהג לעשות מעד ילדותו, פרט לשעות בהם נסע קולו בתפילה. הוא היה יושב על מרפסת ובוכה. ואחר כך באו ימים אחרים, בהם רבי אלכסנדר לא בוהה ואינו בוכה. אינו מדבר וכמעט אינו אוכל. סתם כך יושב רבי אלכסנדר ועל פניו כל העצב שבעולם. ואשתו פוסעת חרש בחשש להפרעת מנוחתו. כלום על מה תשוחח עמו? על בנם הפוקר המתעולל? על דברי הגידוף שישמיע השבוע? בכלי התקשורת לכל צחוק ההמונים. ימים אלה מלאי איסורים הם, והיה רבי אלכסנדר אומר משהו, היה בנו מגיע לסעוד אותו, לדבר עמו. למה רבי אלכסנדר לא אומר דבר? אז מגיע ליל מוצאי מנוחה, ורבי אלכסנדר ניגש כתמיד לעמוד, ועוד לפני שהוא פותח את פיו, משתררת מן הננה של עצב בקרב המתפללים, שכן יודעים את איסוריו של האיש, ואיש עצוב וזקן, ותמימה עוד ממריץ אותו לבוא להשמיע את קולו, שעדיין ערב היה, עדיין קשור באותו חוט של עצב. ביום כיפור של אותה שנה שוב פוסר רב שלמה בשעה היהודה, שוב מתמזגים קולותיהם של הבן והאב כמידי שנה. המחזה מרגש, מפחיד מעט. וכשמגיע שעת הקוראים, מתעכב רב אלכסנדר זמן רב בקריאתו, ושלמה שחש כי משהו אינו קשורה, מקים אותו, ורואה בפניו משהו שלא ראה ב-18 שנים שחלפו. הם ניצבים לב מול לב, ואז הוא כשלמה תביאו רופא, הוא מניח את אביו על הארץ. לפעם הראשונה בוכה שלמה, יושב על הרצפה, ידו אביו המטופל, אבל שלמה אינו צריך שום רופא כדי לדעת היטב שאביו כבר אינו בין החיים. זה ברור לו, הרי אביו לא עדף אותו מעליו. בחג הסוכות, עם תום ימי השובה המקוצרים, הופיע שלמה בבית הכנסת כדי לומר קדיש. כך הוא עושה מדי יום ביומו, ובעיתונות החלו להתפרסם ידיעות על חזרתו בתשובה של השחקן הידוע. שלמה לא הכחיש זאת וגם לא אישר, וביום אחד הגיעו כמה מחבריו הטובים, אומנים, שחקנים, עיתונאים, כדי לנער אותו. במשך כל הזמן הפגישה שתק שלמה, למרות ששתיקה לא הייתה אחת מתכונותיו. כשסיימו חבריו ודבריהם, הסכים לומר רק זאת. אינך מבינים? אינך מבינים דבר. כלום העליתם על דעתכם שאבא זקוק לי? האם בשל כך דחף אותך והשפיל אותך מדי שנה עיר בארסיות ובלעג מר אחד מחבריו? אולי אינך יודע, אמר שלמה, בכל שנה, רגע לפני אותה דחיפה משפילה ומבזה, היה אבא נאחז בי רגע אחד קטנטן. אף אחד לא ראה זאת. אף אחד לא יכול היה לראות זאת. זו הייתה תחושה שרק שנינו ידענו עליה. רק לי ולא היה ברור באותו רגע, כי אם לא יחוז בו, הוא ייפול על הרצפה. אבא נאחז בי, אתם תופסים זאת, התייפח שלמה. אבא הוטט לי כי הוא עדיין זקוק לי, אמנם כועס עליי, אפילו מיואש ממני, אבל עדיין זקוק לי. ידעתי כי הוא זקוק לי כדי להמשיך את השולשלת המשפחתית, בוכה שלמה. כן, מדי שנה, באותו רגע קטנטן, היה אבא אומר לי את כל מה ששתק במשך השנה. האם אתם חושבים שאסרב לעזור לאבא? ביום הכיפור של השנה הבאה ניצב ליד התיבה, מסלסל בקולו הערב, בעל התפילה החדש של הקהילה. שלמה. לצידו עמד בנו וניגן עמו. הוא ידע את הניגונים היטב, שכן היה לצידם של אביו וסבו כל השנים, הלא כן. מעולם לא דיבר איתו אביו על כך, אך נער נבון שכמותו ידע והבין את האב שהוא מוכרח להיות לצד אביו כדי שיוכל להקים אותו מהכוערים. בחושיו קלט שמדובר בדברים בעלי חשיבות גדולה. וכשניצבו שניהם לב מול לב, הנער החסון אוחז באביו שטוף הדמעות לאחר שהקים אותו מן הקריאה, ושניהם מזמרים בהרמוניה את המנגינה העתיקה, גאה קהל בבכי כמו בכל אותם שנים, כאילו לא השתנה דבר. וכל מי שהיה באותו מעמד חש ברוח הניצבת בין האב לבנו, ומחייכת סוף סוף ולוחש אל בנותם, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, אחת ידיו רגליו טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן, וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל האבונות, בטח ככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. בכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למקום שפסע פניו לקודש, אחוריו לאחד, ללא רבב היו שווים פיו ומעשר. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנשם, כפר לחטאים, לאבונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב לי ברבבות ניסים נפלאות שעשית עמנו, ימים ולילות. וכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים נופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו. ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל הדת ישראל.
אנחנו עם הטלפון 03-593-93, אפשר להתקשר כבר שם. שאלות, סיפורים, התחבטויות, 03-593-93. תדעו לכם שהסיפור הזה, אם אתם שואלים, הוא על מקרה אמיתי. אפילו שם השחקן, בלי שם המשפחה, הוא זה האמת. והוא בעצם בן למשפחת חסידי גור, שיצא לתרבות רעה, אבל סיפור אמיתי לגמרי, עם ההקמה מהקריאה, עם הפסלסול לצידו של אביו במשך שנים. אבא שלי ראה את זה במו עיניו. הסיפור מטלטל מאוד, שאומר משהו, אומר כמה המנהגים הללו של ראש השנה ויום כיפור, כמה הם חשובים לעיצוב הנפש של הילדים שלנו. הסיפור הזה, תשמים לב שהסגנון שלו אינו הרגיל, הוא כתוב בספר שלי, שימו לב אל הנשמה, לא יודע אם אתם מכירים ספר כזה, הוא יצא בשנת תשנ"ה, זה בעצם 25 שנה, וואו, זה ספר השני או השלישי שלי, ויש בו סיפורים מהסוג הזה. אני גם יכול לבשר לכם שהוצאתי השבוע ספר שנקרא ילדים שואלים על עצמם. אתם יודעים שחוץ מהתוכנית הזאת שאנשים מבוגרים שואלים אותי שאלות, גם כל השנים, 28 שנים, שולחים אליי לתיבת דואר 211, גם בטלפון וגם במייל וגם בחבורת תרי"ג וגם בקו עיתונות וגם בכל מיני מקומות, שאלות ואני עונה תשובות, ואלה תשובות מאוד מאוד מיוחדות שאתם רוצים שהילדים שלכם יקשיבו להם. ילדים שואלים על עצמם, זה סדרה חדשה, ספר ראשון, אז הוצאתי אותו השבוע. אנחנו בטלפון 03-593-93, אנחנו עם המאזינה הראשונה, ערב טוב.
כן, שלום.
שלום.
רציתי, שבוע שעבר,
עלתה
מאזינה שאמרה שהבן
שלה
רוצה להסתפר.
עוד פעם?
על בן שלא רוצה להסתפר, שבוע
כן,
שעבר.
כן, כן, כן.
יופי, לך זה יקרה את אותו דבר. פשוט מאוד, עשינו לו קטע, פשוט התחלנו לספר אותו, ועשינו כזה קטע שהחשמל נפל, ולא, וכאילו אפילו שאין מה לעשות, ומה יהיה, איך תלך ככה לחיידר. וואי, ובקיצור, זה היה כאילו קטע כזה לא נעים בשבילו. אחרי 5 דקות היה לנו את החשמל ורצה להסתפר בשמחה, ומעכשיו הכל עובר חלק. וטוב.
לא הבנתי את הקטע. הוא לא אוהב להסתפר, ואתם הולכים לספר.
הוא לא אוהב להסתפר.
ואתם הולכים לספר.
כן, וסיפרו אותו. פשוט הפסיק באמצע, כאילו, נכנסה לחשמל ואין מה לעשות.
אה, כאילו גרמתם לו לרצות להמשיך בתספורת.
בדיוק. כאילו שיבוא מרצונו, ומה שקרה, שמהיום הוא לא שוכח את הקטע הזה, כבר גדול. אבל מהיום הוא הכל בחלק, הוא פשוט כבר רוצה להשתפר, זה פשוט מדהים. אמרת, אני חייבת לעלות ולהדיע את זה, שידעו.
אוקיי, אני מקווה, אני לא, לא הייתי אומר את זה כעיצה, אבל זה, לפעמים אנשים עושים דברים, וזה מצליח, וזה בסדר. אני בכלל אומר, ואמרתי את זה השבוע, בשבוע שעבר, שצריך לעשות את זה. איך תעשו את זה? אתם רוצים ככה, אתם רוצים אחרת, תשים, זה בסדר, זה רעיון. אני מקווה שאני הבנתי את הרעיון בשביל המאזינים, שבעצם סיפרתם אותו חצי, וזה יצא מצחיק, זה הקטע?
לא חצי, עשינו אפילו רק פס אחד, ו... פשוט הוא ראה את עצמו גמרה, ואפילו התבייש בעצמו. ואחר כך, שהרמנו את החשמל, אז המשכנו לספר אותו רגיל, כל פעם אפילו...
אני שוב, אני חייב לומר שכיועץ, אני מסתייג מהשיטה הזאת, כי היא בעצם מניפולציה, ואני ממש, אני בדרך כלל הרבה פעמים, ולא, חלילה, אני לא מבקר אותך, וזה בסדר גם מותר לעשות, אני כיועץ לא יכול לתת את זה כעיצה, ואני גם אקפיד, למשל, כל פעם מתקשרים אליי, אומרים שאני רוצה שאני אדבר עם ילן, אבל הוא לא אחד שאוהב לדבר, אז בוא תגיד לו שאתה רוצה סיפור שלו, בוא תגיד לו ככה, בוא תגיד לי אחרת, ואני אף לא מסכים לזה. אני אומר, אתם רוצים, אני אגיד לו, אני חיים ולדר, יש לי איזה בעיה שאמרו לי, בוא נדבר, אף פעם עוד לא ראיתי שמישהו ברח אלה ממני. ולפעמים האמת היא השקר הכי גדול, או היא האמת הכי גדולה, לא צריך... עכשיו, בנושא הזה, אבל לא שאני מבקר אותה, לא שאני אומר שעשית לא נכון. אני בא ואומר, תעשו מה שאתם חושבים, הילד צריך להסתפר, זהו, זה השורה התחתונה, היא החשובה. איך תעשו את זה? תעשו מה שאתם חושבים. בסדר? אבל אני מודה לך על היצעה, ואני חושב שיש כאלה שישמעו להיצעה הזאת, זה בסדר. פה זה גם אנשים יועצים, לא רק קיצות מהחיים, תודה לך. אנחנו עם מאזינים ומאזינה נוספים. כן?
כן, שלום וברכה.
שלום.
אני רציתי לשאול שאלה כזאת.
בבקשה.
שתי ילדות, אחת בת 2.5 והשנייה בת 4.5. הקטנה נושכת את אחותה הגדולה. אחותה הגדולה ברוכה, אז אנחנו התחלנו עם פיפר שחור לקטנה, הכל ביס.
לא. זה התעללות? מה קרה לכם?
לא, התחלנו עם גערות, זה לא עוזר, וזה ביסים ש...
לא, זה לא, אני נגד זה. זה לא טוב.
אז תכוון אותנו מה לעשות.
מה? אז קודם כל זה לא, אבל קודם כל תנו לה גדולה להחזיר לה.
כן, אני לא, אז דילגתי כבר. בעבר היא החזירה כמו שהיא יודעת להחזיר, ולא יודע, היא עברה לה לפני חודשיים, היא לא יודעת שטוב, לא יודע בדיוק מה היה לה בדיוק, כאילו הלכנו לרופא, הרופא אמר שאולי זה בגלל זה, הוא לא יודע, מאז היא התחילה לפחד ולהסיכה להחזיר. אבל בגן היא יודעת להחזיר כמו שצריך, כן?
אז תעודדו אותה, אני חושב שהיא צריכה לפתור את הבעיה, לא, חס ושלום, אתם צריכים לדאוג שהיא לא תעשה זה, ואם היא עדינה והיא לא בקטע להחזיר, אז באמת תקחו את הילדה, שימו אותה בחדר, יש מלא אנשים שאינם פלפל שחור, באמת, לא צריך להגיע למקום הזה בכלל. זה סוג של אלימות, זה משהו כמו עינוי, אני לא בעד לעשות את זה.
זה שאנחנו מבינים את המשכות הידיים שלה, וידיים מפחדת, גם שהולכים לשאול...
אז תעזבו אותה, תעשו את זה אתם, רק שתגיד לכם, ואתם תדעו איך לסיים את זה, שזה לא יקרה.
אבל גם עוד משהו שבאותו עניין, שאנחנו מביאים הקטנה עונש, לא משנה בדיוק מה זה פלפל שחור או כל עונש אחר, הגדולה שמחה ונהלת מזה, אני מסתכלת עליה, כאילו סוג שניצחתי אותה.
טוב, אנחנו מסיימים את השעה, קודם כל, אז כמו שאמרתי, אז אל תעשו את זה, וזה שהיא בעצם עושה את זה, זה ילד, ילד בוודאי שהוא עושה את זה, מישהו פגע בו, אז מישהו לוחמת נלחמתו, אני לא חושב שזה מידות לא רעות, ממידות רעות, זה בא ממקום של, הנה, מגינים עליי. אבל אל תעשו פלפל שחור, זה אלימות. אני מאוד מודה לך, אנחנו פשוט מסיימים את השעה 03-593-93, תתקשרו כבר עכשיו, חדשות, פרסומות ושעה הבאה.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.